ما دي المسمخة هجيه مزمنين للسرسون زيو أن يخول يتبعو
نحاول نسمح
חג שמח, חתימה טובה. אנחנו מתקרבים ליום החמישים, ליום העצרת לשמחת התורה. 50 יום אנחנו מתכוננים ליום הזה. כבר מראש חודש אלול מתחיל שלב ההתכוננות, העלייה במדרגות הקודש. וחודש אלול אנחנו מיום ליום מתארים יותר, מזדככים יותר, כמו שמשה עשה בשעה שהוא עלה למרום להתפלל לכפר על חטא העגל, כך הימים האלה מסוגלים לתיקונים, וזה מה שאנחנו ברוך השם עשינו והתקדמנו בחודש אלול עד שהגענו ליום הגדול לראש השנה. ראש השנה יום ממלכת הקדוש ברוך הוא, יום הדין, יום שאנחנו מתבטלים כלפי הגדולה האלוקית, ממליכים את הקדוש ברוך הוא על כל העולם כולו ועלינו, קבלת עול מלכות שמיים אליה. אחר כך 10 ימי תשובה שבהם ירשו השם ועם הצור קראו ביותו קרוב, הקדוש ברוך הוא נמצא גם ליחידים, לא רק לרבים, לרבים הוא נמצא כל השנה כולה וליחידים ב10 ימי תשובה. ברוך השם התקופה הזאת הייתה טובה, עד סיום התקופה יכולנו להיות יחד בישיבה, והגענו ליום הכיפורים, שיום הכיפורים זה ממש מעין עולם הבא, אדם מתרומם למעלות עליונות. דיברנו כמה פעמים שמורנו ורבינו הרב צבי יהודה היה אומר שמצוות היום של ראש השנה היא מצווה פסיבית, עיקרה של המצווה היא מצוות שמיעה. ובאמת בחודש אלול למדנו מעשרת ראש השנה, והשיעורים עסקו מסתם בהדגשה הזאת שמצוות תקיעת שופר, עניינה של המצווה הזאת זה להקשיב, לשמוע, לא לתקוע אלא לשמוע. מה החלק של התקיעה? יש דיונים, אבל ברור שעיקר עניינה של המצווה זה לשמוע. לשמוע פירושו של דבר להקשיב, להתבטל, להיות מקבל. והיה מורינו ורבינו הרב צבי יהודה מרגיש שיש בזה צד יותר עליוני מבחינה מסוימת מאשר צד האקטיבי של העשייה, צד ההתבטלות כלפי מה שמעלה מאיתנו, כלפי הגדולה האלוקית, לשמוע את דבר השם, לשמוע את כל השם, את הקול השופר, שזה קול של המצווה. להיות מקבל, אתה מתבטל כלפי הגדולה האלוקית ואתה כאילו מתעלל מעל עצמך. בעוד כשאדם אקטיבי, אז זה הוא עושה, זה לא מה שלמעלה ממנו. מגיעים ליום הכיפורים, היה מורנו ורבינו הרב צבי יהודה אומר, ביום הכיפורים עוד מדרגה יותר גדולה, זה לא אפילו הקשבה, זה בכל זאת איזו פעולה אקטיבית, לא אקטיבית אבל פעולה של תשומת לב, של להקשיב. ויום הכיפורים אפילו זה לא, יום הכיפורים זה פשוט אימנות, אימנות מאכילה, שתייה, מחמשת הדברים שהם שייכים לתענוגות הגוף, מדרגה שמלכים מעין עולם הבא. אחר כך את כל הגודל הזה אנחנו אחר כך משתדלים להופיע בתוך המציאות, וזה עניינה שעניינם של הימים האלה של חג הסוכות. חג הסוכות, אנחנו את כל המעשים הגשמיים, שהם אינם בכלל מצווה מצד עצמם, הם פתאום נפחים למצווה. אכילה איננה מצווה, שינה היא בוודאי איננה מצווה. וכל אכילה שלנו בסוכה נפחת למצווה. כי הוא אוכל, מטייל, כלומר כל החיים, הם נהיים חיים עולם של קודש, בתוך אווירה של צילה דמיימנותה, מדרגה עליונה מיוחד דמינה. ופה מורנו ורבינו הרב צבי יהודה היה מוסיף עוד את הנקודה הזאת, שהשינה זה השיא של הפסיבית, שהשיא של השיא, שבכלל אדם בכלל לא, בשעה שהוא יושן, הוא בכלל מודע למה שהוא עושה, הוא הולך לישון, ומקיים בזה מצווה. וזה עוד יותר חזק מאשר אכילה, כמו שאומר בעל המאור. והזכרנו כבר את הדבר הזה. ובעל המאור שואל, למה אנחנו מברכים על ישיבת סוכה, ושבכל הימים, אף על פי שאין מצוות עשה לאכול בסוכה? ולמה, מה זה שונה מאכילת מצה בכל, בכל שבעת ימי הפסח? שאנחנו לא מברכים על אכילת מצה, חוץ מבערב פסח עצמו. למה בסוכות אנחנו מברכים כל השבוע לשב בסוכה? והוא מסביר שאי אפשר בלא סוכה. למה אי אפשר? כי אין אדם יכול לישון שלושה ימים. שלא לישון שלושה ימים, הוא חייב לישון במשך ימי הסוכות. כיוון שהוא חייב לישון, זה חייב להיות בסוכה. ועוד השינה היא גדר מיוחד, שאין מצב של שינת ארעי. כל שינה היא שינת קבע. אפילו אדם חייב אפילו מהלך של מאה אמות, אז אסור לו לישון מחוץ לסוכה. לנמנם יותר משיעור כזה של זמן כזה קצר. זאת אומרת, השינה היא בעצם מבטא את העומק העניין הזה של עניינה של הסוכה, שאנחנו נמצאים בתוך עולם, קדושה, עולם של קדושה, בכל המעשים שאנחנו עושים. בספר פרי הארץ, הוא אומר, והארץ, אתם יודעים, אנחנו הרבה פעמים מזכירים אותו, מנחם מלי מויטובסק. והוא אומר, על פי מה שאמרו חז"ל, שארבע מינים הם כנגד ארבעה סוגים בישראל. האתרוג, יש בו טעם ויש בו ריח, על עליו טעם, הדסים, רק ריח, והערבה אין בה טעם ואין בה ריח. וזה ארבע מדרגות בישראל. ומצוות הלולב, לקחת את ארבעת המדרגות האלה, לחבר אותם ביחד, להגות אותם ביחד. אומר מנחם מנדל מויטובס, אומר שגם בטעם בעצמו יש מצבים שונים. יש שעות שהוא אתרוג, שהוא גם קיים את המצוות בשלימות כזאת של כמו אתרוג, טעם וריח. יש שעות שרק טעם, יש ימים שרק ריח, ויש ימים שהם, ויש שעות, יש ימים שהם ערבה. אבל, הוא אומר, אבל לפני ולפני, בתוך תוכו שלנו, כל התעולות האלה שאנחנו מדברים עליהן, זה ההתנהגות, איך אדם מתנהג בה בפועל, איך הוא מתגלה, איך מתגלה את ההתנהגות שלו. אבל לפני ולפנים יש אמונה. האמונה העמוקה הזאת, היא קיימת אצל כולם. והיא השורש, שמתגלה בכל המעשים אחר כך בגילוי שלנו מבחוץ. אבל האמונה זה השורש, והאמונה הזאת היא משותפת לכולם. וזה בעצם האיגוד של הלולב, שאנחנו מאגדים את כל המינים ביחד, זה עניינה של האמונה, שקושרת, הוא אומר, קושרת את כל המדרגות. קושרת את התורה והמצוות, הטעם והריח והטיביות של ישראל. והיראה והשמחה שהאמונה, זה הביטויים של האמונה. האמונה והשמחה הם נקראות צילה דמיימנותה. הם מקיפים וסובבים את האדם. כלומר, זה גילויים של האמונה. גילויים זה ההופעה, זה מה שמקיף אותו. וזה עניינה של הסוכה. זאת אומרת, הסוכה זה השורש, זה האמונה, האמונה הפנימית שהיא קיימת בכל אחד ואחד. ולכן הסוכה היא באמת מרמזת לנו על איכות שם השם, שהסוכה זה מבטא את צדיק א' במספר, זה שם הוויה ושם אדנות, שבעצם מבטא את החיבור בין השורש הפנימי לפני ההתגלות ובין ההופעה שהקדוש ברוך הוא מגלה אלינו. שם הוויה זה כאילו עומד גבוה מלפני ההתגלות, והאדנות הוא הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם כאדון העולם, כמכוון את העולם. זה עניינה של הסוכה, להיות מוקף הטבע הפנימי, לגלות את הטבע הפנימי של עצם האמונה. וזה אומר, וזה נקרא שלא על מנת לקבל פרס. כלומר, כשעובדים את השם מתוך הטבעיות הפנימית של האדם, לא כדי להרגיש טעם, להרגיש ריח, להרגיש איזה עונג בקיום התורה והמצוות. זה שייכות של הקיום התורה והמצוות, משהו עצמי. לכן הוא אומר, עבדים פטורים מסוכה. עבדים פטורים מסוכה, פירושו של דבר גם מי שעובד את הקדוש ברוך הוא בתור עבד, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. זאת אומרת, לא להיות עבדים, אלא להיות במדרגה אחרת. זה עניינה של הסוכה, שאדם מגיע לריקוד כזאת בריבונו של עולם, שהוא לא מחכה לשכר, לא מחכה לחיצוניות, והשכר, כמו שאמרנו, יכול להיות גם השכר ששכר מצווה, מצווה שאדם נהנה בקיום המצווה, יותר עמוק מאשר ההנאה והחווייתיות, כביכול שיש הרוטפת את האדם בקיום המצווה. ופה אני רוצה להביא לפניכם, לחבר את הדברים הללו עם דברים של הרב סולובייצ'י. בערבה אנחנו מקיפים את המזבח, אנחנו מאתרים את המזבח. אומר רבי יושב בר סולובייצ'י, בגדי כהונה של כהן גדול הם שונים מבגדי כהונה של כהן עליון. אבל מה משותף? איזה בגד אחד משותף בין בגדי כהן גדול וכהן עליון? זה אבנט. ואבנט והאמונה אזור חלציו. השורש האמונה זה היסוד. והאמונה, שוב פעם הוא אומר, האמונה זה דבר שבעצם קיים בכל, הבסיס הזה בכל ישראל כולה. מדרגות של ההופעה, של האמונה, יש בזה מדרגות מדרגות. אבל הבסיס הזה של האמונה קיים אצל כל אחד ואחד. ואדרבה, אצל האנשים שהם ריקים מתורה ומצוות, שכאילו מבחינה של אהבה, יש להם את הספונטניות, שלפעמים נכונים לעשות, לעבוד במסירות נפש, להיות מסורים, למסור את עצמם לריבונו של עולם, יותר אפילו מאנשים חכמים שהם מתבוננים, האם זה נכון, האם זה צריך, האם זה זה, ואין להם את הספונטניות הטבעית הזאת של מסירות נפש לריבונו של עולם. זה עניינה של עצם האמונה הטבעית. וזה קיים אצל פשוטי עם, במידה מסוימת, בולט באופן, באופן מיוחד זה בולט אצלהם. הוא אומר, מאיפה היו מביאים את הערבה? ממקום למטה מירושלים, העירה קטנה מוצא, בחור אנשים פשוטים, משם לוקחים את ענפי הערבה, ומאתרים את המזבח בחג הסוכות. זה מתבטא אצל הערבה, אצל האנשים שאין אצלם את הגילים החיצוניים, אבל היסוד הזה הפנימי הוא קיים אצל כולם. זה הדבר המשותף אצל כולם. זה עניינה של הערבה. אני רוצה קצת לעסוק היום, לבאר, אנחנו נכנסים היה עכשיו להושענא רבה, ודיברנו על הערבה, ויש מצווה מיוחדת שהיה בית המקדש קיים, היו לוקחים, כמו שאמרנו עכשיו, ערבות ממוצא, וזוקפים את הערבות, ומאתרים את המזבח בערבות. המשנה אומרת בגמרא במסכת סוכה, מצוות ערבה כיצד? מקום היה למטה מירושלים ונקרא מוצא, יורדים לשם, מלקטים משם מורביות של ערבה ובאים וזוקפים אותם בצידי המזבח, וראשיהם כפופים על גבי המזבח. זאת אומרת שהערבות היו גבוהות, י' עמך, 6 מטר, וכפופים על גבי המזבח. תקו והריעו ותקו, וכל יום מקיפים את המזבח פעם אחת ואומרים, אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא. רבי יהודה אומר, אני והוא הושיע נא. באותו יום היו מקיפים את המזבח 7 פעמים. כלומר, כל יום מימי הסוכות מקיפים את המזבח פעם אחת. ובשאר הרבה מקיפים את המזבח 7 פעמים, ואומרים, אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא. ורבי יהודה אומר, אני והו הושיע נא. רש"י מסביר שהשמות האלה, אני והו, הם שמות של שם השם, הם שמות מבית שמות של הקדוש ברוך הוא, עין בית שמות של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, זה רמוזים בפסוקים, בשלח, ויעשה ויעם ויבוא וית. ושני השמות האלה הם שמות השם. התוספות מסביר, אני, מה זה שהשם, אני זה שמו של הקדוש ברוך הוא, וגם בהו זה שמו של הקדוש ברוך הוא, שזה השם הראשון מתוך העין בית שמות, וזה השם ה-36 מתוך העין בית שמות. מה שני השמות האלה מרמזים? את החיבור של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. עכשיו, אני בתוך הגולה, כריבונו של עולם, עם ישראל בכל מקום שישראל נמצאים. והוא גם כן מרמז, והוא אסור בזיקים, כביכול הוא בעצמו, והיינו הושענא, הושענא, הושענא שיושיע את לעצמו. זאת אומרת, השמות האלה מבטאים שהקדוש ברוך הוא עם ישראל בשרתם. כשישראל בגלות כביכול שכינתה בגלותה. כשישראל נגלים, כביכול הקדוש ברוך הוא נגל. והירושלמי מביא כאן עוד כמה דוגמאות של מקורות שאומרים לנו את הרעיון הגדול הזה, שהקדוש ברוך הוא נמצא עם ישראל בכל מקום, בכל מקום שישראל שכינה עמהם, וכשישראל בצרה כביכול, כביכול שכינתה בגלותה. ופירוש הדבר שבעצם אנחנו מופיעים את ריבונו של עולם בעולם. לישראל אין מי שמופיע מגלה את ריבונו של עולם בעולם. וכשישראל מופיעים את ריבונו של עולם בעולם, כשהם נמצאים בצרה, אז ההופעה של האלוקית היא הופעה לא בשלמות. היא לא מופיעה בשלמות. כביכול אין כוח. כלומר, מי שנושא את שם השם העולם, הוא נמצא בצרה, בגלות, השם השם נמצא, הוא נושא את שם השם בעולם, איפה שישראל נמצאים, שם נמצא שם השם, כי הם נושאים את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז אנחנו צריכים, זה מה שישראל אומרים כשהם מקיפים את המזבח. במשנה לא מבואר במה מקיפים את המזבח. המשנה מתחילה בזה שזוקפים את הערבות סביב על המזבח, והמשנה לא אמרה, אבל האם מקיפים בערבות את המזבח, או מקיפים בלולב את המזבח, המשנה לא דיברה. בגמרא יש מחלוקת. יש מחלוקת עם רבי יוסף, שהוא אומר שבלולב היו מקיפים את המזבח, ורב נחמן אומר, בערבה היו מקיפים את המזבח. כלומר, הערבה, לא רק שהייתה, היו זוקפים את הערבה, אלא זה בעצם 7 ימים, בימי הסוכות, זה היה בערבה. בערבה היו מקיפים את המזבח. יש מצוות לולב לעצמה, אבל היקף המזבח היה בערבה. ורב יוסף אומר, לא היה בערבה, היה בלולב. מחלוקת. בגמרא לרובה נראה שרב יוסף נשאל שאלה ובעצם כאילו ללא תשובה. אבל רב יוסף התותף. אבל הר"ן אומר, מנהגנו להקיף בלולב מוכיח שאנו סוברים שגם במקדש הקיפו בלולב. כלומר, מה שאנחנו עושים זה בעצם מרמז ככה מנהגנו להקיף בלולב. מוכח הדבר שגם במקדש כנראה הקיפו בלולב, שאילו במקדש הקיפו בערבה, אם כן כיוון של ערבה אין אנו עושים זכר על היום אחד יום שביעי, רק ביום זה היה צריך להקיף. כלומר, אנחנו נוהגים בערבה, ביום השביעי בלבד אנחנו נוטלים ערבה. אז היה צריך להקיף רב ביום השביעי. אבל אם היו מקיפים מלולב בבית המקדש, אז מתוך שהוא, זה רק מצווה במקדש, מה שאנחנו עושים את ההיקף זה הרי כמובן זכר למקדש. אז, מה, אז מתוך שהוא חובה לעשות לולב שיבה זכר למקדש, חכמים תקנו שאנחנו גם נוטלים לולב שבעה ימים זכר למקדש, כי רק במקדש היו נוטלים לולב שבעה ימים, אז הם כן מקיפים בו. אז לפי זה אומר הר"ן, שגם ביום השביעי מקיפים בלולב. כי אתם יודעים שיש בזה ידיעות, האם לוקחים רק את הערבה, או גם או את הלולב, או את שניהם, בכל אופן בסוף הראשונות. אומר הר"ן, אם כן, שהקפה מסתמה, וזה שהמנהג שלנו בלולב, הקפה של בית המקדש כנראה הייתה בלולב, ולכן גם ביום השביעי מקיפים בלולב. בשולחן ערוך כתוב, שנוהגים להקיף אף שאין לולב. יש אומרים שמי שאין לו לולב אינו מקיף, וכן נוהגים. כאן יש שתי דעות. זה דעה אחת של השולחן ערוך, דעה אחת של הרמה. הדעה של השולחן ערוך, גם מי שאין לו לולב גם יקיף. והרמה אומר שמי שאין לו לולב אינו מקיף, וכן נוהגים. שמי שאין לו לולב, ככה רמה אומר, כן נוהגים. אומר הגאון מבינה, שהמחלוקת שלהם מתלויה בשאלה הזאת. מה היה בבית המקדש? אם המנהג שלנו כמו שהיה בדיוק בבית המקדש, ובבית המקדש, לכן תקנו להקיף בלולב, כי בבית המקדש הקיפו בלולב, אז מי שאין לו לולב, אין לו מה להקיף. מה פתאום יקיף בלי לולב? תעשה הקפה בלי לולב, מה זה שייך? אבל מי שאומר שבעצם בבית המקדש היו מקיפים בערבה בכלל, לא היו מקיפים בלולב. מה שאנחנו מקיפים היום בלולב זה בגלל שחכמים תקנו שאדם איתו לולב שבעה ימים, אז מקיפים עכשיו בלולב, אבל זה, במקדש היו מקיפים בערבה. אז העיקר זה ההיקף. אז כיוון שעיקר התקנה זכר למקדש זה ההיקף, כי העיקר, במקדש זה היה בערבה, זה לא היה בלולב. אז על כן, מי שאומר שאין מקיפים, זאת אומרת, מי שאומר שמקיפים גם בלי לולב, וגם למי שאין לו לולב מקיף, הוא סובר שבמקדש היו בערבה מקיפים. ולכן לא משנה אם אין לו לולב, כי יש לו לולב, העיקר זה התקנה, זה הכיף, לא העיקר, זה מה שמחזיקים את הלולב. יש מחלוקת נוספת, בשבת. האם בשבת אומרים הושענות, או בשבת לא אומרים הושענות? שוב פעם זה תלוי בשאלה הזאת. אם במקדש היו מקיפים בלולב, ולכן אנחנו היום מקיפים בלולב, אז היום, כיוון שבשבת במקדש לא הקיפו בלולב, אז ממילא גם אין מה להגיד הושענות, כי הושענות זה הזכר למקדש כמו שהיה בזמן המקדש. ולכן, לא שייך להגיד את זה. אבל אם כל המנהג של ההקפה במקדש הייתה בערבה, היא לא יחד בכלל בלולב, לא משנה אם אין לולב או יש לולב. כל המנהג הזה של ההקפה הוא מנהג בעצם קשור בערבה. אז אפשר להגיד הושענות, כי בין כל וכל הלולב הוא לא נפקא מינה, כן, כן יש לולב או אין לולב, זה שבת שאין בלולב או יש בלולב, זה לא משנה. אז אומרים הושענות. וכמובן המחלוקת היא ביום השביעי, מחר, בהושענא רבה. מה מקיפים? האם מקיפים בלולב ובערבה, או רק בלולב? אז שוב פעם, מי שסובר שבמקדש היו מקיפים בלולב, ובגלל זה אנחנו נוהגים להקיף בלולב, אז היום מקיפים רק בלולב. ולא ברבה. מי שסובר שבעצם כל מנהג הזה הוא זכר להקפה של הרבה שהיו מקיפים, אז היום, ביום השביעי, גם מקיפים לוקחים את הרבה יחד עם הלולב. שלושת המחלוקות הללו שיש בין השולחן ערוך ובין הרמה, הם ביסוד הזה. מה היה במקדש? האם המפגש הקיף הוא במלולה או הקיף הוא בערבה. זה מעניין. זה הדינים של הקפה. יש לנו דין נוסף, שאנחנו לוקחים את הערבה ומנענעים אותה, שבעצם עיקר העניין זה נענוע, לא להקות. הקעה זה דבר נוסף. העיקר זה בעצם הנענוע של הערבה. להחזיק את הערבה כמו שמחזיקים את הלולה. אומרת הגמרא, הדין הזה של הערבה לא היה חוץ מבמקדש. לולב היה ביום הראשון בכל מקום, אבל הערבה רק היה במקדש. באו חכמים ותקנו ערבה, זכר למקדש. רבי יוחנן אומר, ערבה יסוד נביאים. רבי יהושע בן לוי אומר, ערבה מנהג נביאים. איזה מחלוקת אם מנהג או יסוד, אבל כל פנים, מי תיקן את זה? חגי, זכריה ומלאכי. בזמן בית המקדש. בזמן בית המקדש, כשבבית המקדש היו עושים את המצוות הערבה, באו הנביאים ותקנו שבכל מקום שאדם נמצא, הוא יטול ערבה. זה תמוה. אם אתה רוצה לעשות זכר למקדש כשהמקדש חרב, מובן, אבל המקדש קיים, בית המקדש השני קיים, אז מה זה התקנה הזאת? כאילו לא כולם הצליחו לבוא לבית המקדש, בית הבית שני, אתם יודעים שרק חלק עלו לארץ ישראל, והחלק הגדול נשאר בבבל. אז תקנו זכר למקדש. זה מזכיר לי את הדבר הזה, שבעצם כנסת הגדולה תקנו תפילות, שלוש תפילות ביום, כנגד קורבנות. אז אם התקנה הייתה אחר החורבן, שאין קורבנות, ואז נשלמה פרים שפתנו. אם לא קורבנות, אז אנחנו מתפללים. לא, חכמים תקנו כנגד הקורבנות, תקנו את התפילות, בכנסת הגדולה, בהתחלת בית שני. מתחדשים עבודת הקורבנות, מתחדשים התמידים והמוספים, ובאים חכמים, תקנים בנושא, כנגד זה גם תפילות. ויכול להיות שזה גם כמו מעין הדבר הזה שאנחנו מוצאים לזה בערבה. על כל פנים, היום האחרון, ערבה, דווקא ערבה. כבר הזכרנו שערבה היא מבטא את הסוד, את האמונה, שזה הדבר המשותף לכולם. וזה נמצא גם אצל אלה שריקנים ממצוות, אלה שאין בהם טעם וריח, אבל האמונה הטבעית והשייכות לעם ישראל והקישור הטבעי הזה לעם ישראל קיים אצלהם, וזה השורש בעצם של כל התוכן הפנימי שאחר כך מתגלה אחר כך על ידי תורה, מצוות, על ידי מצוות שיש בהם טעם ושיש בהם ריח ושגם טעם וגם ריח. הרב ציודה היה תמיד מדגיש את הדבר הזה. ואנחנו, אם אתם תשימו לב, אז כשאנחנו מרזיקים את האתרוג, הלולה והאתרוג, אז יש לנו מצד אחד אתרוג, שזה טעם וריח, מצד שני הלולה והדס, ובאמצע הערבה, שהאמצע, השורש של האמונה. אחרים יכולים להגיד לנו, אנחנו מכניסים אותם באמצע כדי לקרש אותם, כן? גם נכון. אבל גם הצד הפנימי הזה שיש בטיביות הזאת, שרק שאצלהם בולט הדבר הזה, שתחרים עם ההתנהגויות והבפועל, ופה בולט את הטיביות הזאת של הקישור לעם ישראל, קישור לאמונה. אנחנו ממשיכים. אז אמרנו שבעצם ראש הושענא רבה בא זוהר ואומר לנו שזה יום חיתום, אבל אנחנו לא מבינים את הדבר הזה. כבר הייתה חתימה ביום הכיפורים. מה יש עוד לחתום? מה מתחדש עוד איזה דבר שעכשיו עוד פעם איזה שלב חדש של חתימה? מה זה חתים? אז יש בו זוהר הסברות, ואני רוצה גם להיכנס באיזה רעיון. אני ראיתי אותו כמובן. הגאון מוילנה אומר, חז"ל אומרים שכשירדו גשמים בסוכה, אז משולו, זה סימן לא טוב. הקדוש ברוך הוא כאילו לא רוצה את הקיום המצווה שלנו. והמשילו חכמים את זה למשל. אמרו משל לעבד שמזג כוס לרבו, וכוס זה גימטריה סוכה. חסר, כן. הכוס, מזג הכוס לרבו, ורבו שפך לו את הקיטון. הוא רצה, אומר הגאון מווילנה, היין זה דין. וכשמזגים את היין, אז ממתקים את היין, שזה לא יהיה, לא גדר של דין. זה עניינה של הסוכה, שבעצם כשאנחנו מדבקים בקדוש ברוך הוא, ומקיימים את המצוות, אז אנחנו כאילו ממתיקים את הדינים שהיה ביום הדין. ואיך אפשר להמתיק את הדינים אחרי שהייתה כבר החתימה? אז איך חכמים אומרים לנו במעשרת ראש השנה, הגמרא אומרת, שאם נגזר בראש השנה שלא ירדו אלא מעט גשמים, ואחר כך ישראל עושים תשובה, לשנות את הגזרה אי אפשר, אבל הקדוש ברוך הוא מוריד את הגשמים בדיוק איפה שצריכים אותם, לא מפזר אותם, אלא כף על פי שהגשמים מצומצמים, סדר שהם ירדו בצורה כל כך טובה שיהיה, זה מתקן את הגזרה. זה עניינו של חג הסוכות. כלומר, אי אפשר לשנות את עצם החתימה, אבל אפשר לשנות, או חז"ל הביאו משל אחר, שאם נגזר על אדם שכביכול יזרקו עליו אבן גדולה כבדה, אז אם אדם תיקן את עצמו והמתיק את הדין וחזר בתשובה, אז מפוררים את האבן, וזורקים אליו את כל האבן, אבל חתיכות קטנות, ואז הוא כמובן, הגזרה נתקיימה, אבל הוא לא נפגע מזה. אז זה עניינו של חג הסוכות. זאת אומרת שיש עוד אפשרות לתקן, גם אחרי שנגזר הדין, יש אפשרות לתקן ולהמתיק את הדין, וזה עניינו של חג הסוכות. אבל אם יורדים גשמים, אז כאילו הקדוש ברוך הוא לא רוצה להמתיק את הדין. אז כבר אנחנו הסברנו שכל דבר אפשר להפוך לטובה, גם אם יש צרה וקושי, אז אפשר להסביר את זה באופן שאפשר להוציא מזה רווחים גדולים. כלומר, גם אי אפשר לקיים את המצוות סוכה, יורדים גשמים, או לחילופין חם מאוד ואי אפשר לשבת בסוכה, שהימים האלה הם ימים כאלה של יש קושי לשבת בסוכה כביכול, וישראל לא חייבים ויוצאים, אבל הם יוצאים בהכנעה, והצורה הזאת של היציאה היא זכות גדולה מאוד, זה ממתיק את הדינים. אני אומר את זה לגבי שמחת תורה. מה הקדוש ברוך הוא לא רוצה את כל השמחת התורה בישיבות, בבתי הכנסיות, את התרוממות הנפש, את ההידבקות בתורה? יום שמחת תורה זה יום כל כך שמרומם את כל ישראל, מחבר אותם אל התורה, אל הקדושה, ולא רק את בני התורה מתחברים, אני מדבר בני התורה בשבילהם, זה יום מרומם, יום קדוש, יום של קידוש השם עצום נפלא, אבל כל ישראל. ומה קורה עכשיו? אנשים התפללו בחסרות, והתפילה תהיה קצרה, והקדוש ברוך הוא לא רוצה את תפילתם של רבים, לא ייתכן עליו, איך להסביר את הדבר הזה? כאילו, שופך את הקיטון? והתשובה היא, אם אנחנו נדע לקבל באהבה, איפה שהקדוש ברוך הוא שם אותנו, כאן התפקיד שלנו לקיים את הדבר. אז אני כבר מתפשט לעניין הזה. אנחנו נקיים הפעם את שמחת התורה, נפזר אותה, שלא יהיה מקום שלא יהיה שמחת תורה. הפעם בחצרות לא היה שמחת תורה, כל התורה הייתה מתרכזת בתי כנסיות, בתי מדרשות, ולא הייתה מופיעה בחוצות בכל מקום. עכשיו זה יופיע ברחובות, בחצרות, לא יהיה מקום שלא יהיה שם שמחת תורה. זה התפקיד שלנו. הפעם, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, עכשיו יש לכם תפקיד מיוחד במינו, להפיץ את השמחת התורה בכל מקום בארץ ישראל. כל עיר ועיר, בכל שכונה ושכונה, בכל רחוב, בכל אזור, יהיה מניין שירקוד באיזה מידה, ירקוד כל אחד לבד, כמובן על פי כל הזירויות הנדרשות, אבל לכל פנים באיזה שמחה, וזאת תהיה עבודת השם נפלאה, שלא יזדמן לנו אף פעם לפילולי, הוכרחנו להיות במצב הזה, אבל אני חושב שזה יגרום בשמיים שמחה גדולה מאוד מאוד, ההופעה הזאת היא הגדולה העליונה של השמחה. חכמים ביקשו לגנוז את ספר קהלת. למה? כי בספר קהלת יש דברים שסותרים זה את זה. כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת. אומרת הגמרא, ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרים זה את זה. מהי דבריו סותרים זה את זה? אומרת הגמרא, כתיב, טוב כעס משחוק, וכתיב ולשחוק אמרתי מהולה. מצד אחד כתוב שכעס, שזה דבר שלילי, הוא יותר טוב משחוק. אז זה דבר גרוע, זאת אומרת, השחוק זה דבר שלילי. וכתיב לשחוק אמרתי מהולה. זאת אומרת שזה ממש יפה יותר מאוד. מה זה הדבר הזה? פעם ככה, פעם ככה. עוד דבר יש. כתוב ושיבחתי אני את השמחה. אומר שמחה זה דבר מאוד משובח. וכתיב לשמחה, מה זה עושה? מה יש לעשות לשמחה? זאת אומרת, יש כאן סתירה. וקהלת היה חכם מכל אדם. אבל כל פנים הדברים לא מובנים. באמת הרב מפרש שמה שביקשו חכמים לגנוז את ספר קהלת, זה לא הכוונה לבטל אותו לחלוטין. אלא הדור עוד לא הגיע למדרגה הגדולה הזאת של להבין את המורכבות שיש דדים לכאן ולכאן, ולעתיד לבוא, הספר הדנוז הזה, יוכלו להשתמש בו כשהיא הדרגה הטובה. זה מה שביקשו חכמים לגנוז. אבל בינתיים הדברים לכאורה סותרים זה את זה וצריכים לגנוז אותם. מסביר הרב שהסתירה הזאת היא סתירה מהותית. כלומר, יש כאן שתי גישות אל החיים. איך אדם ניגש בצורה אופטימית אל החיים או בצורה פסימית? האם החיים יפים, נחמדים, הוא רואה את האור, הוא רואה את הטוב, הוא רואה את החיוביות, או שהוא רואה את הקשיים? כל הזמן קשיים מלווים אותו כל הזמן כל החיים. גם בעבודת השם יש אפשרות של שתי הסתכלויות. הסתכלות אחר. של ברוך השם, מנחת, עובדים את הקדוש ברוך הוא, ומחוברים ושמחים, או נמצאים כל הזמן בעימות עם הרע. העולם הזה הוא כולו חושך, העולם הזה הוא כולו מזיקים, כל הזמן צריך להתמודד ולנצח את כל התאוות, היצרים, הקלקולים שיש בעולם הזה. נמצאים במצב מלחמתי כל הזמן, מצב כזה ש... מה השיטה הנכונה? מה דרך החיים הנכונה? זו שאלה מאוד מאוד כללית, ופתאום סתירה בדברים. מצד אחד, שמחה. שזה לחיות בנחת, בשמחה, באושר, בעבודת השם. ומצד שני, בשמחה מה זה עושה? מה יש כאן לשמוח? יש כאן כל הזמן הפרעות, ואתגרים, וקשיים, והתמודדויות. ואיפה יש מקום לשמחה? זה סתירה, סתירה מאוד מאוד קשה. אומר הרב, גם הדבר הזה של שחוק, והאם זה סתירה לא סתמית בין שחוק זה טוב או לא טוב. שחוק זה דבר חריג. אי אפשר לצחוק כל הזמן. כשאדם צוחק, זאת אומרת, הוא נמצא באופוריה כזאת, בהיי, כן, מה שאומרים. אבל זה לא שייך להיות כל הזמן. מי שבהיי כל הזמן, הוא צריך כדורים. זה לא מצב בריא. צריך, אבל מפעם לפעם, אדם מתרומם לאיזה רוממות גדולה. ולפעמים, השעות הגדולות האלה של ההתרוממות, שווה את כל החיים. אף על פי שכל החיים לא כל כך טובים, אבל מפעם לפעם יש שעות גדולות, בשביל זה כדאי לחיות. גם כעס זה לא דבר שאדם כל הזמן כועס. זה התפרצויות שאדם מתפרץ בכעס. זה קורה באופן חריג, לא באופן הטבעי. אז זה יכול להיות מצב הזה שיש לפעמים קשיים כאלה, שאפילו כל החיים טובים, אבל לפעם לפעם יש כאלה צרות, שלא כדאי כבר בגללם לחיות. אז גם בזה יש פה פתאום סתירה. מצד אחד, טוב כעס משחוק, זאת אומרת ששחוק, אף על פי שהוא מרומם, מרומם מאוד מאוד מאוד, לא משתלם. מצד שני כתוב, שחוק אמרתי מעולה, יכול להיות שחוק, הוא יכול לגרום לאדם שתם לחיים, אם פעם מפעם לפעם יש התרוממות כזאת, היא כבר כדאי לחיות את החיים המלאים. אז זה סתירה, סתירה. ולכן ביקשו חכמים לגנוז את ספר קהלת. אומרת הגמרא, נכון, בפשט החיצוני יש כאן סתירה, אבל כשמתעמקים, מתבוננים, יש שמחה ויש שמחה. יש שחוק ויש שחוק. לא כל... יש שמחה שהיא באמת... שיבחתי את השמחה. ויש שחוק, גם כן טוב, ויש ולא. מה אומרת הגמרא? נוקשה. טוב כעס משחוק. טוב כעס שכועס הקדוש ברוך הוא לצדיקים בעולם הזה, משחוק שמשחק הקדוש ברוך הוא לרשעים בעולם הזה. כלומר, זה לא על אותו אדם נאמר. כעס שהקדוש ברוך הוא כועס על הצדיקים בעולם הזה. כמו שאמרנו, אומר הרב, כעס זה דבר חריג. זאת אומרת שכל הזמן לא כועס. רק מפעם לפעם כועס. זה יותר טוב מאשר הרשעים שהקדוש ברוך הוא משחק איתם, שחוק. שזה גם כן חריג. מפעם לפעם יש להם שחוק, אבל כל הזמן הם סובלים. הטוב כעס שכועס הקדוש ברוך הוא לצדיקים בעולם הזה, משחוק שמשחק הקדוש ברוך הוא על הרשעים בעולם הזה. שלהם יש מפעם לפעם שחוק, אבל רוב הזמן הפוך. אצל הצדיקים מפעם לפעם כעס, אבל רוב הזמן טוב. ומה זה לשחוק אמרתי מעולן? זה שחוק שמשחק הקדוש ברוך הוא עם הצדיקים בעולם הבא. זאת אומרת, זה שחוק, זה לא שייך בעולם הזה לכל הזמן, להיות ברמה כזאת של, כמו שאמרתי, יוצאים מהסדר וצוחקים מאוד מאוד. כן. אז ימלא שחוק פינו, זה עניין של העתיד לבוא. במדרגה העליונה אנחנו באמת נגיע למצב מעל הסדר הרגיל של שחוק. שחוק. לעתיד לבוא שהקדוש ברוך הוא משחק עם הצדיקים בעולם הבא. באותו דבר שיבחתי את השמחה. יש שמחה שהיא עמוקה, יש שמחה שהיא מבטא שלמות, שמבטא טוב, והיא שמחה שלא עוברת, ואחרי שנהנים, אז פתאום מקבלים מצב רוח לא טוב, אלא זאת שמחה קיימת, זאת שמחה של מצווה. והמצווה לא מתחרטים. ושמחה שאיננה של מצווה, שהיא שמחה חיצונית, שמחה רדודה, אז שמחה מה זה עושה? נתי השמחה ולשמחה. אנחנו מדברים על השמחה, כי אנחנו ערב שמחת התורה. ושמחה של מצווה, על זה נאמר ושיבחתי את השמחה. עבודת השם בשמחה היא משובחת מאוד מאוד. לא רק שמשובחת, היא מחויבת המציאות, כמו שאנחנו אמרנו כמה פעמים, שהשמחה היא עושה את עבודת השם בשלמות. תחת אשר עמדת, את השם ועבדת, את השם ודוקריך בשמחה ובטוב לבב. זה עניינה של השמחה. זה ביורו של הרב, ביור נפלא של הרב, על דברי הגמרא במסכת שבת. היום השמיני הוא שונה משאר הימים, והגמרא אומרת, פזר קשב, יש שישה דברים שיום העצרת שונה. אומרים בו שחיינו, כאילו יום בפני עצמו, ואומרת הגמרא, וביום הזה לא חייבים במצוות, פוסקים המצוות של חג הסוכות, אז אומרת הגמרא, על הפזר קשב, אומרת הגמרא, שביום הזה רש"י מפרש יוצאים מהסוכה לבית. זאת אומרת, מצב חדש. שאלו, למה רק הזכירו סוכה? יש כמה מצוות, מצוות עולה, מאמינים וכדומה, למה רק סוכה? והסביר הרב זבי, זה נמצא במקראי קודש, מאוד יפה הדבר הזה, הסביר הרב זבי ואומר, שאנחנו עולים במדרגה, יוצאים מהמחוץ, יוצאים פנימה, נכנסים פנימה. יצאנו, זה חלק מהסברות של הסוכה, שאנחנו כאילו יוצאים לגלות, כדי אם נגזר עלינו גלות, אנחנו נמצאים בגלות. היינו במצווה, בסוכה של, היינו במדרגה של, ממש עטופים באמונה, כן? עטופים בקדושה. יש עוד מדרגה, מדרגה יותר גדולה. זה מדרגה של הכניסה לבית. והביאור הוא שבמשך ימי חג הסוכות אנחנו עסקנו, היינו יחד עם הגוי, הקרבנו קורבנות של כל האומות כולם, 70 קורבנות לכל העולם כולו, היינו מחוברים עם כולם וכולם. ביום השמיני עצרת הקדוש ברוך הוא אומר לנו להתעכב, לעם ישראל להתעכב, לא תנים לתרוח, רק בהפרדת הקורבנות פר אחד בלבד, לא צריך יותר מזה, לא צריכים 70 האומות, פער אחד, אתם ואני נשב ביחד בסעודה. זאת אומרת, עולים במדרגה. היינו מקודם מעורבים ביחד עם כולם, עכשיו אנחנו מקבלים את המדרגה הפנימית המיוחדת שלנו. מבחינה מסוימת, כמו שבהר הבית מותר להיות לגויים, אבל לפנים מהחי, בעזרה, זה רק ישראל יכולים למצוא. אנחנו נכנסים פנימה במקום שהם לא יכולים להיות. זה יום מיוחד, בבחינה רוחנית. זאת אומרת, זה לא רק המקום, כי הם נכנסים בבית המקדש. אנחנו ביום הזה כאילו נמצאים במציאות אחרת. מציאות מיוחדת לעם ישראל. זאת מציאות, אנחנו יצאנו מהמסגרת הכוללת שאנחנו נמצאים חלק מכל העמים כולם. וביום הזה אנחנו כאילו נפגשים עם ריבונו שלו. פגישה מיוחדת. ממתללת לבית, כך אומר יונתן בן עוזיאל, מתרגם. זאת אומרת, עצרת זה ממש יום מיוחד, ואני רוצה קצת לדבר על היום הזה, שהפעם זה שבת וחג ביחד. הרבה פעמים דיברנו על הנקודה הזאת, קדושת שבת וקדושת יום טוב נפגשים ביום, בזמן אחד, זה לא שתי קדושות נפרדות, זה קדושה אחת, אבל בעצם המהות של שבת שונה לגמרי מהמהות של חג. בשבת כביכול הקדוש ברוך הוא בא אלינו, אנחנו אומרים לשבת בואי קלה, שבת מלכתא, מזמינים אותה אלינו, באים לקבל את פניה. יוצאים אל השדה, יש כאלה, והם מקבלים את השבת, מזמינים אותה אליהם. אבל חג זה משהו אחר לגמרי. בחג אנחנו מוזמנים לביתו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו עולים לרגל, אנחנו מוזמנים לבית המקדש. בשבת אנחנו מזמינים את השכינה אלינו, פה השכינה, אנחנו מוזמנים אל השכינה. ביחד יוצא שבת ויום טוב, זה משהו מאוד מיוחד. אנחנו אצלו והוא אצלנו ביחד, כביכול. אנחנו מוזמנים לעלות למדרגה מאוד מיוחדת, מדרגה של קדושת בית המקדש, שרקות לקדושת בית המקדש, ומצד שני, קדושת שבת יש לה איזו בחינה מיוחדת, שהיא מתפשטת לתוך המציאות, לא רק נמצאת במקום מיוחד לבית המקדש, אלא מתפשטת לכל בית ובית. זה קדושה, אז אמרתי, זה לא שתי קדושות שכינות שגרים ביחד באותו יום, אלא זה בעצם נהפך לקדושה אחת. הבאנו לזה מקור מהגמרא במסכת זבחים. הגמרא במסכת זבחים שואלת, אומרת, תדיר ומקודש מה קודם. ומתלבטת. תדיר שאינו תדיר, קיימלן שתדיר קודם. מקודש שאינו מקודש, יש אדם שתי מצוות, יוצר לתדיר, מקודש ואינו מקודש, קודם את הקדוש, ואחר כך את הפחות קדוש. תדיר ושאינו תדיר, קודם את התדיר, ואחר כך שאינו תדיר. אבל אם יש תדיר ומקודש, נפגשים ביחד, התדיר הוא פחות מקודש, אבל הוא יותר תדיר, והמקודש הוא יותר מקודש, מה הקודם? מתלבטת הגמרא, רוצה להביא ראיה, ממוספי שבת, שמרבים קודם את הקורבן, מוסף שבת הוא יותר קדוש מאשר קורבן התמיד, וקודם מביאים את קורבן התמיד, ואחר כך קוראים קורבן מוסף, זאת אומרת, שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. עונה הגמרא, ופתאום, מי אמר שקדושת שבת היא חלה רק על מוספי שבת? קדושת שבת היא חלה גם על התמידים של שבת. שאלת הגמרא, מוספי שבת ומוספי ראש חודש. מוספי ראש חודש קודמים, כי הם מחפרים, ומוסף שבת לא מחפר. אז שבת זה תדיר, וראש חודש זה פחות תדיר. שוב פעם עונה הגמרא על העניין הזה, בשבעה הגמרא ואומרת, מי אמר לך שמוספי שבת לא מקבלים את הקדושה של ראש חודש? מוספי שבת בראש חודש בשבת, אז מוספי שבת קדושים בקדושת ראש חודש. זאת אומרת שהקדושה של ראש חודש היא מופיעה בשבת, והקדושה של שבת מופיעה בראש חודש. נפקא מינה לדינא. אם אדם, למשל, מחר, בערב, זה לא יקרה, אבל אם קרה טעות כזאת למשל, שאדם מתפלל תפילה של חג ושכח להגיד שבת, זה יכול לקרות. הוא שמח בשמחת התורה, מתפלל תפילה של חג ולא הזכיר שבת. אחרי התפילה נזכר שהוא לא הזכיר שבת. ואדם מתפלל תפילה של שבת ולא הזכיר תפילה של חג. אז הוא עשה את שניהם, כבר התפלל תפילה של חג, גם תפילה של שבת, לכאורה היה בסדר גמור. אומר בעל מטה אפרים, סליחה, צריך לחזור פעם שלישית ולהגיד גם שבת וגם ראש חודש. הוא פוסק ככה להלכה. יש כאלה שחולקים עליו. אומרים שספק ברכות לכולם. אבל כל פנים הוא אומר שצריך לחזור. וכאותו דבר בברכת המזון. אם בברכת המזון אדם אמר יצא ולא אמר יעלה ויבוא. ואחר כך הוא חזר ואמר יעלה ויבוא ולא אמר יצא, צריך להגיד פעם שלישית ברכת המזון, גם רצה וגם יעלה ויבוא. זאת אומרת שהקדושה שחה. והשבת הזאת, שבת על יצא איש ממקומו, אז אולי השנה, כיוון ששמחת תורה חל בשבת, כבר 10 שנים זה לא חל. לא היה דבר כזה, ככה. אז כל אחד בביתו, כן? אנחנו, כל אחד בביתו, קשור קצת עם המציאות שאנחנו ולא יוצאים כל אחד מהסביבה שלו, מהבית שלו. אבל כל פנים, קדושה כפולה, קדושה מיוחדת. אז זהו, אני רוצה אולי עוד מילה של הגר"א. שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. אומר הגאון מווילנה, המילה שש, לא המילה של שמחה, היא אומרת לנו, זה מין, זה שמחה כזו שקצת מעולה ביגון. מה, למה? שרס הנוכי אני מרותיך כמוצא שלל רע. משל למה הדבר דומה? שאדם היה במאבק, כן? עם עם לא חשוב, אדם היה במאבק, ומי שמנצח יכול לקחת את השלל, אבל לזמן מוגבל, יש לו 5 שעות לעשות שלל. הוא רואה שלל עצום, וב5 שעות כמה הוא יכול לעשות מזה? אז זה קצת מצייר אותו. הוא אוסף, 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 יש לו המון המון שלל, אבל כל כך הרבה שלל נשאר והוא לא יכול לסוף אותו. אז זה קצת עושה לו עגמת נפש, שהוא לא יכול להספיק את הכל עליו. זה צס אנוכי על אמרותיך. אנחנו לומדים את התורה, וכל כך שמחים שאנחנו לומדים את התורה, ומתקדמים בתורה ומבינים אותה, ופתאום אנחנו אומרים, אבל כמה אנחנו משיגים מתוך התורה? והיינו רוצים להספיק יותר, כמה ימי חייו של אדם, כמה שעות יש לו ללמוד. והתורה היא כל כך גדולה, וארוכה מארץ מידה. אז יש כאן קצת עגמת נפש, זה הרגשות של הגאון, כן? שהוא לומד ולומד. שס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רע. ועוד דבר לפרשת, וזאת הברכה. ויהי בשורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. אומר הגאון מווילנה, 4 פעמים עם ישראל קיבל את עול מלכות השם. פעם אחת על הים, זה אלי ואנדרו, השם ימלוך לעולם ועד. עם ישראל מקבל את מלכות השם. פעם שנייה, לפני מתן תורה, כתוב ויקרא, ויבוא משה, ויקרא לזקני ישראל, וישם לפניהם את דברי השם, ויענו כל העם, כל אשר דיבר השם נעשה. קבלת התורה. קודם הייתה קבלת מלכות שמיים, עכשיו קבלת התורה. פעם השלישית, אחרי מתן תורה, ויבוא משה ויספר להם את כל הדברים ואת המשפטים, ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. על המשפטים כבר, קבלת המצוות. כלומר, קודם קיבלו את התורה, בהתחלה קיבלו על מלכותו, ואחר כך התורה, עכשיו המצוות. ופעם רביעית, שוב פעם בסוף פרשת משפטים, ויבן מזבח תחת ההר, ו12 מצבה ל12 שבטי ישראל, ויקח את ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. עכשיו כבר הוסיפו המילה ונשמע, נעשה ונשמע. זה הכוונה היא גם לשמוע לתורה שבעל פה. אז עכשיו הייתה לשמוע תורה שבכתב, עכשיו גם תורה שבעל פה. 4 פעמים עם ישראל מקבל על עצמו את עול מלכות השם, פעם מקבל את עול מלכות השם, אחר כך את התורה, אחר כך את המצוות, אחר כך אפילו את תורה שבעל פה. כל זה רמוז ביבי וישור ומלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. נראה, ככה הגאון מבין לה, עם הגאונות שלו, עם הדקדקנות, הרמזים. ויהי בשורון מלך, השם ימלוך לעולם ועד. בהתאסף ראשי עם, בהתאסף ראשי עם, זה הולך על קבלת התורה, שכתוב ויקרא לזקני ישראל, ויענו כל העם, כל אשר דיבר השם נעשה. להתאסף ראשיה, יחד, יחד, זה אנחנו פוצעים את הביטוי הזה, באחר מתן תורה, ויבוא משה ויספר להם את כל הדברים, ואת המשפטים, ויען כל העם, כל אחד, המילה אחד מופיע כאן, היחד הזה, כולם ביחד, ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה, זאת אומרת, ויבישו מלך, להתאסף ראשיה, קבלה שנייה, יחד קבלה שלישית, שבטי ישראל, שבטי ישראל זה גם מזבח ו12 אבנים, ואז ישראל אומרים, ויקרא באוזני עם דברי הברית, כן? כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, זה קבלת התורה שבעל פה, זה שבטי ישראל זה ה-12 שבטי ישראל, זה קבלת תורה שבעל פה. היי בישור מלך בית הספר ראשי עם יחד שבטי ישראל. אני רוצה לאחל לכולכם, לכולנו, שיהיה לנו חג שמח, שבמהרה נוכל להיפגש, אבל אם יעקבו אותנו, אנחנו לא נראה את זה כצרה, אלא ננסה להבין כל שעה שקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו במקום לדעת, זה התפקיד שלנו עכשיו. אנחנו, איפה שאנחנו נמצאים, שם התפקיד שלנו. אם אנחנו לא יכולים להיות בישיבה, אנחנו נמצאים בבית, התפקיד שלנו עכשיו בבית. לעסוק בתורה, להשפיע את אור התורה על הסביבה של הבית. זה התפקיד שלנו. בכל שעה זה התפקיד, זה התמודדות מיוחד ומנהל. הקדוש ברוך הוא מרגיל אותנו למשמעת. לא נתרגל לאיזה סדר העבודה כזאת שאנחנו מבסוטים וחיים כמו שאנחנו מתחשק לנו. הוא מזיז אותנו מעמדה לעמדה ואומר, עכשיו אתם פה, עכשיו אתם פה, עכשיו אתם פה. כמו שבמדבר, פעם אחת הוא אומר לה, פעם מצווה לצאת לדרך, פעם לשער, פעם לצאת, פעם לשער, הפעם לא יודעים מתי יצאו לדרך, הפעם יודעים מתי יעצרו, להתרגל למשמעת אלוקית, אבסולוטית, וזה עבודת השם הכי גדולה שיכולה להיות, שאדם יודע כל שעה, איפה שאתה נמצא, זה התפקיד שלך. החסידות דיברו על זה הרבה פעמים, שכל מצב שאתה נמצא, תפגוש שם את ריבונו של עולם, מה שאתה, מישהו, מדבר איתך, תקשיב, אולי זה דבר השם שמדבר עליך. אבל אנחנו, המציאות הזאת היא מציאות מאוד מכוננת. באמת יכולה לבנות כוחות חדשים וגדולים. לנצל את זה, לנצל את זה, לא תמיד מזדמנים. מציאות, אנחנו לא מאחלים למציאות פעל לך, תחילה כמובן, אבל הקושי הוא בונה, הוא בונה, וצריך לבנות ממנו. ואני סומך עליכם, אתם... יש לכם את הכוחות ואת היכולות, בעזרת השם, כל אחד במקום שהוא עומד, במקום בכוחות שלו, בעזרת השם נוציא מזה המון המון דברים טובים, ואחר כך, כשנחזור ביחד ללימוד בישיבה, עם כוחות וחודשים, אז הישיבה תהיה אחרת לגמרי, לא כמו שהייתה לפני כן. בעזרת השם. שמחת בחגיך והיית אך שמח, זה נאמר על שמיני עצרת. מה פירוש אך שמח? רק שמח. יש שמחת בחגיך, וגם גם שמח וגם. אבל בשמיני עצרת, רק שמח. רק שמח, אך שמח. שום, לא שום דבר אחר, רק שמח. חג שמח.